שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות עם דוקטור מיכאל לייטמן, מייסד תנועת קבלה לעם, שלום.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לסכם את השנה החולפת 2015 כאן בישראל, תהיו איתנו, טל בואי תפתחי בבקשה.
שנה מאוד עמוסה, קצת הזויה הייתי אומרת, עברו לנו דברים מאוד מוזרים השנה, אנחנו ממשיכים כרגיל, אבל בעצם דברים פה קורים שחייבים לשים עליהם את הדעת, אז קצת נזכור, מבחינת הכלכלה אנחנו רואים שיוקר המחיה ממשיך לעלות, מבחינה חברתית, משהו מאוד קשה קורה במדינה, מאז הבחירות האחרונות, המדינה כאילו התחלקה לשבטים שונים של ימין ושמאל, הסתה מאוד גדולה ברשתות החברתיות, אחד כנגד השני, מבחינה ביטחונית, גל טרור, מאוד מוזר שלא היה כמותו, פתאום אנשים צעירים קמים עם סכינים ופשוט הורגים, 22 ישראלים נהרגו בגל הטרור הזה, 400 נפצעו, גל מאוד קשה שכבר הפך להיות איזה סוג של שגרה ואנחנו ממשיכים ככה הלאה, תנועת חרם על ישראל BDS שלך והתחזקה, סימון מוצרים, בכלל הביקורת כלפי ישראל ברשתות התקשורת זה הפכה להיות מאוד קיצונית, באופן מאוד מוטה מציגים את ישראל בצורה שלילית שכבר קשה מאוד להתווכח עם זה, שחיתות כמובן המשיכה ובמשטרה ראינו כל מיני אירועים קשים, בקיצור המון 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 אירועים, שהייתי אומרת שאפילו מרוב אירועים קצת קשה לראות ככה את התמונה. איך אתה מסכם את 2015 בחברה הישראלית עם כל מה שהיה?
שנה נפלאה. כן, שנה נפלאה, שעוזרת לנו לראות מי אנחנו. בדרך כלל שאני הולך לרופא, והוא שולח אותי לכל מיני בדיקות, לבדוק את המצב הבריאות שלי, אני לא כל כך מודע מה עומד אחרי זה. זה עשרות שנות מחקר בכל המקומות שבעולם, עם הפיתוח מכונות למיניהם, עם המון אוניברסיטאות ומיליארדי מיליארדי דולרים כדי לבדוק את האדם וסך הכל להביא ורדיקט, זאת אומרת הסיכום ש חס ושלום, חולה בזה, בזה, בזה. זהו. ואחר כך עוד כמה מיליארדי דולרים השקיעו בכל מיני מקומות שבעולם כדי להביא לזה תרופה מתאימה. ואז אדם שמקבל את זה, לפי מה שאומרים לו, אז אחרי זמן מה יכול להיות שהוא יהיה בריא, או כולו או מקצתו. אבל אנחנו נמצאים לפחות בשלב הראשון, שעם ישראל הוא מתחיל לראות שקודם כל א', מגיעים לשלטון אנשים מקריים, לא פוליטיקאים מקצוענים, זה לא מקצוע שלהם, פוליטיקה. אלה צעק באיזה פינת רחוב, ואסף חבורת אנשים, והגיע לבחירות ולשלטון. ועכשיו, בלי לדעת איך נכונה, איך המדינה, איך המכונה הזאת צריכה נכון לתפקד, נכנסים כמו לשוק, רק נמצאים במאבק זה עם זה, כי הם לא יודעים אחרת שום דבר לעשות. הם לא יודעים לנהל מדינה. הם נמצאים במאבקים ביניהם. זה לגמרי משהו אחר למה שהם צריכים לעשות. וככה זה אנחנו רואים התפקוד הממשלתי. מהבוקר עד הערב הם רק חושבים איך להוריד זה את זה וזה את זה וזה את זה, ושום דבר חוץ מזה. ומדינה זה שהיא תתגלגל איכשהו. ומה שכן שהם, ואחר כך הם רוצים לעשות איזושהי צורה יפה מהם, כן, על חשבון האחרים, הפוזיציונרים שלהם, כן, באופוזיציה מי שנמצא, שהם יותר טובים, באלה יותר רעים, וככה זה, בקיצור, נותנים לנו להרגיש שהם ככה עובדים. אבל מדינה בכלל, ממשלה בכלל לא צריכה כך לעבוד. אנחנו לא צריכים לשמוע כל הזמן מהבוקר עד הלילה על זה ששופכים דליים של הזבל אחד על השני. אלא אנחנו צריכים לשמוע מה הם מטיבים למדינה, ומה החינוך שלנו יותר טוב. הסכמי עבודה יותר טובים. עד כמה שאנחנו מקטינים את ההבדל בשכר, בקצור, כל הדברים, מה שיש לנו. זה אנחנו רוצים, ולא איך שהם, אנחנו שומעים ההפך. איך שהם מוכרים את המדינה זה לזה וזה לזה. מתווה הגז ככה, ונמלים זה ככה, וים המלח זה ככה, וזה. בקיצור, אנחנו כל הזמן רק חיים ממאבקים ביניהם. מה אכפת לי מאבקים? האמת לא אכפת לי. זה דתיים או חילונים? זה שמאלנים או ימנים? זה לא חשוב למי. אפיופים גם קמים, וכמה כנגדם אולי פרופסורים שם באוניברסיטה, אני לא יודע מי שם נגד זה. אני רוצה לדעת איך אנחנו מתקדמים. וכאן מוכרים לאיזשהו מין קרקס כל הזמן. אבל אחרי הבלגן הזה, בעצם שום דבר לא משתנה לטובה. ואני חושב שהפעם אנחנו התחלנו קצת יותר להיות מודעים לזה ש... מי שנמצא בכנסת, שהוא חייב להיות ראש הפרלמנט, אנשי הפרלמנט, שהם צריכים להביא חוקים טובים נכונים, הם צריכים לחשוב ולדאוג שהחוקים האלה יתממשו נכון, אנחנו רואים שזה בכלל לא מדאיג אותם בכלל, שהם לא מתעסקים במה שצריכים להתעסק. פשוט הם לא מקצוענים. זה לא מקצוע שלהם. כי פוליטיקה זה מקצוע, זה לומדים. ואין דבר כזה כאן. נגיד, לא נלמד מרוסיה, נלמד מאמריקה, לא חשוב. אני יודע מה שקורה ברוסיה. פגשתי כמה כאן אנשים מתרוזים באמריקה. שם יש אוניברסיטה מיוחדת. שלא מלמדים פוליטיקה. ובפוליטיקה הזאת גם השכלה, וגם כלכלה, וגם הכל, שזה נכלל בסך הכל, איך עובדת מדינה, איך עובדים רשויות, איך זה צריך להיות, ואיך זה באמת, ולא, וכן, יש להם עבודות שהם עושים, דוקטורטים שהם צריכים לעשות. זה לא פשוט. זה מקצוע לנהל. איזה מין מנהל מפעל. אז אני רוצה שזאת תהיה השכלה שלו, שהוא ידע מה שהוא עושה, מה המפעל הזה צריך לייצר, באיזה צורה, תחתיו יש המון שם מחלקות במפעל, כן, מטכנולוגיה מתחילה עד הסוף, ומפיתוח, ומחלקת כספים, והמון דברים.
כן.
נו, ואצלנו, איך יכול להיות שהם מגיעים מבחוץ, או למדו שם קצת משהו ששמעו, אני לא יודע איפה, כן, העיקר כל אחד שומר על עצמו, כולם עורכי דין. זה קודם כל, גם רואה איזה קורסים. וזהו. זה, 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 אני לא כל כך מבין מה, איך האנשים האלה מסוגלים, אפילו אם היו רוצים, איך הם היו מסוגלים לנהל את המדינה. מכל שכם שהם לא רוצים, והם לא שהם לא, הם לא מבינים ולא רוצים, וגם כן הם מתעסקים במה שהם רגילים להתעסק. איך כל הזמן להוריד זה, את זה, וזה, את זה, וזה, את זה, מהבוקר עד הלילה. אין להם עסק מדינה בכלל. זה מאוד מצייר לראות מצד אחד, מצד שני, אני רואה שכבר כולנו מבינים שזה בכלל לא אותם אנשים שצריכים להיות בממשלה. כולם. ימין, שמאל, לא חשוב מי ומה. אנחנו רואים גם כן מהתנהגות שלהם, מכל דבר. בפרט במדינה כזאת שהיא כולה תלויה ממש כל רגע בחסד עליון.
נראה שכל הציבור נסחף אחרי המגמה הזאת של מריבות והתפוצצויות.
נראה לי שהוא כבר עייף מזה, והוא כבר... אני לא יודע מה יקרה עוד. אם לא ביטחון... אז אם היו הולכים להצביע ביום הבחירות 10%, זה היה מקסימום. אלא בגלל הביטחון, אז בכל זאת, כמו שהפעם זה היה, או שמאל או ימין. אז ודאי שהלכו לימין, כי הוא מבטיח איזה כוח, לפחות, לעומת השמאל, שככה נראה שמסוגל למכור אותנו לאלו שהיום הולכים עם אנטיבאדה.
אז... אם אנחנו מסתכלים באמת על השנה שעברה, אנחנו רואים הקצנה מאוד גדולה ביחסים האלה, גם בתוך הממשלה, בנציגים שלנו, אבל גם בתוך העם עצמו, הקצנה מאוד ביחסים, בהתקוטטויות. יכול להיות שזה מגיע מהראש של הממשלה, אבל בפועל אנחנו הרגשנו את זה כולנו.
גם ראש ממשלה בטוח שהוא עוסק מהבוקר עד הלילה רק לשמור על עצמו, על הכיסא שלו, וזהו, זה כל העניין. גם הוא מהבוקר עד הלילה חושב איך... איך שלא על החקירות שעושים לו כל הזמן, שמעסיקים אותו ואשתו. זה 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 בעצם המדינה הזאת, איך היא מתקיימת, זה באמת פלא.
כן, במיוחד עם כל הקשיים הגדולים שאנחנו ניצבים בפניהם, זה באמת שאלה. אז מה מיוחד בעצם השנה בעיניים שלך? זאת אומרת, ההקצנה הזאת שקורית, איך אתה רואה?
אני חושב שעם בכל זאת מבין שמה שקורה זה, הוא לא רוצה להיות לא עם ימין ולא שמאל. אם לא ביטחון, לא היה בכלל מתייחס למה שקורה. הוא מאוד מיואש. הבעיה היא שעם כל מי שקם עד היום וצעק שיש לי דרך שלישית, לא ימין ולא שמאל ולא כך ולא כך, הוא אחר כך שרף את עצמו. כי הוא נכנס לאותה מסגרת, מה שיש בכנסת, לפוליטיקה ההיא, ושם הוא היה חייב לעסוק באותם ההתנהגויות, מנהגים ויחסים, מה שיש בין כולם. והם סחבו אותו, ומהר מאוד בעצם קלקלו.
וידוע שכל מי שנכנס לתוך המערכת הפוליטית מסיים באותה...
כי אין לו ברירה. זה קורה גם כן מכמה סיבות. מצד אחד הוא נכנס, אז הוא רואה שאם יש לו כל כך מעט כוחות כמו שיש לו, הוא לא יכול לעשות כלום. אפילו בבלגן הזה ואפילו שמתעסקים. אמנם שהוא רוצה להגיע לאיזשהו מצב הטוב, לא להתעסק בכל הקרקס הזה, אבל להתעסק בטוב ולמשוך אחריו כמה אנשים, הוא צריך יותר כוח. כדי לסבור יותר כוח, הוא נכנס לתוכם על מנת לוציא, והם קוברים אותו.
כן, משחק עבוד מראש. אז בתוך הביצה הזאת שאנחנו נמצאים כרגע מבחינה פוליטית, איך אתה רואה את החברה הישראלית דווקא? עם כל השבטים האלה שאנחנו סימנו בתקופה האחרונה, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, סוף שנת 2015?
אני חושב שהחברה הישראלית היא בשלה להבין שכוח שיבוא כוח הצלה, יבוא ממקום אחר. כוח הצלה יבוא ממקום אחר. שזה מצד השינוי בעם, במודעות של העם, בלקשר את העם לכוח מיוחד, הייתי אומר לכוח עליון. רק אני לא רוצה בזה לראות איזה חזוי ומשהו. כן? אז שעם צריך להבין שרק קשר עם כוח עליון שמציגה לנו חוכמת הקבלה, שהיא אומרת לנו איך אנחנו יכולים להגיע לקשר עם כוח העליון הזה, וזה לא קשה, וזה לא רחוק, אמנם שהוא עליון ואנחנו תחתנים, הוא נמצא בינינו, ואפשר להגיע אליו אחרי קצת חינוך שאנחנו נקבל. זאת אומרת, חינוך שאנחנו נקבל קצת הסבר איך לגלות אותו, שהכוח הזה ישרה בנו.
למה דווקא זה מה שחסר לנו, לדעתך?
זה חסר לנו מפני שבתוכנו לא נמצא אף פעם, וגם כן אין לנו דוגמאות כאלה בעולם, שאנחנו נמצא אף פעם איזה אמצעי להגיע לחיים מתוקנים. זה דבר אחד. ודבר שני, שאנחנו נמצאים בחוסר זמן, כי כל העולם, ואני לא מגזים, כל העולם הוא קם נגדנו, ועד כמה שאנחנו מזלזלים ביכולת שלנו לתקן את עצמנו, ודרכנו לתקן את העולם, אז העולם נעשה יותר ויותר נגדנו. ונעשה כאן דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים לשים לב, שעד כמה שלעולם יהיה יותר רע, הוא יפנה אלינו בצורה יותר רעה, ויאשים אותנו יותר במה שקורה להם. אמנם שהכוחות שגורמים רע לכל העולם בכלל לא קשורים אלינו, אפילו מנוגדים לנו. נגיד אותו דייש, שיעשה עכשיו פיגועים באירופה, ויעשה, וגם באמריקה, בכל מיני מקומות. עד רוסיה יגיע גם כן לאט לאט. כן? והם כולם יפנו עם אצבע מאשימה עלינו, שאנחנו אשמים. ולנו אין שום קשר עם דייש כביכול. זה לא חשוב. זה מפני שאנחנו במערכת הטבע פנימית קשורים כך שאנחנו אשמים שרע לעולם. ושמגיע רע לעולם לא חשוב דרך דייש או דרך מישהו. הם פונים אלינו, מכוונים אלינו. הם אינסטינקטיבית מרגישים שאנחנו לא טיפלנו בטוב שבעולם ואנחנו גרמנו רע. וכך זה התייצב יותר ויותר. עד שבאמת אנחנו נתחיל לראות שזו המגמה, ומתוך המגמה אנחנו צריכים לעשות איזה סיכום, וסיכום הזה הוא צריך להיות שכן נסכים עם כל האנטישמים וסונים שלנו, שבאמת כנראה שאנחנו גורמים רע לכל העולם.
מה פירוש?
שבחוסר חיבור בינינו, אנחנו גומרים חוסר חיבור בעולם, בהחלט, בהכרח. ולכן רע לעולם.
אז השורש לרע, גם בישראל וגם בכל העולם, זה חוסר החיבור בינינו, הישראלים?
כן, בלבד.
אוקיי, אז זה הכיתוב שאיתו התחלנו את התוכנית.
התחלנו דימוי של מחלה ואיזושהי מודעות כבר.
אז אני מקווה שעכשיו אנחנו מתחילים גם כן עם הפצה שלנו, שאנחנו עושים, וצריכים עוד לעשות יותר ויותר, שאנחנו צריכים להגיע למצב שעם ישראל ידע שאך ורק בחיבור בינינו תלוי שלום העולם.
אז השנה ב-2015 התרחקנו מאוד מהמקום שאתה מתאר, כי הכיתוב בין ימין לשמאל הלך והתגבר, הלך והתעצם. היום עוצמות השנאה בין ימין לשמאל אחרי שנה של בהירות, הן הרבה יותר גבוהות ממה שהיה לפני שנת הבהירות.
נכון.
אז כשאנחנו מסתכלים מאחור, 2015 הסתיימה.
כן.
אז איך אתה רואה את ישראל של 2015? זה שהכיתוב גבר והשנאה גברה זה עובדה, זה אין שאלה.
יפה
שאלה
מאוד.
שאלה איך אתה מתייחס לזה.
יפה מאוד. כי בכל מחלה קטנה, שקיטה, אי אפשר לזהות. והמחלה שהיא כבר מתפרצת, אי אפשר לא לזהות. אנחנו עכשיו נמצאים במצב שכבר אי אפשר לא לזהות שאנחנו שונים זה את זה. שאצלנו במדינה יש לנו מיני העולם. שכולנו נמצאים בשנאה הדדית, בריחוק הדדי, בתחייה, ובכל זאת רוצים לברוח אנשים מכאן, אנשים רוצים לגנוב ולחלק את המדינה ולא אכפת להם כלום. כל הפלגים האלה, כל הקטות הללו, זה, 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 זה מיניהם, תראה מה שקורה. וזה הכל כדי להגיע להכרת הרע. שבאמת מגיע לנו כבר לחשוב על החיבור. כי בצורה כזאת אנחנו נגיע, אנחנו לא צריכים סכנאים מהפלסטינים. מספיק יוצאים עכשיו מצדנו אנשים עם סכינים להרוג זה את זה. כן, אתה תראה עוד מעט שזה ככה זה יהיה. למה שמאל וימין לא יארגו זה את זה? כבר היו מקרים כאלה, דברים כאלה בעולם. בכל המדינות היו לנו, היו כאלה מלחמות בפנים, כן? מלחמת אזרחים. גם אצלנו זה יכול להיות. מה אתה חושב שהיה בזמן המכבים? הם נלחמו עם היוונים ממש? מתייוונים. הם נלחמו. וגם כן זה בית מקדש השני שם. בית המקדש הראשון, גם כן עם הקצינים וכו'. היו מלחמות ביהודים, המון.
אז באמת מצד אחד אנחנו רואים איזושהי החמרה ביחסים בתוך החברה הישראלית, מצד שני גל טרור שלא היה כמותו בישראל, שגם כאילו לוחץ עלינו מכל מיני כיוונים. איך אתה רואה את שני הכיוונים האלה? גם מתוכנו, גם מסביבנו.
אני מקווה שבסופו של דבר אנחנו מתוך כל הדברים האלה שנחבר יחד, נראה שאנחנו גורמים לזה. אנחנו גורמים, אנחנו נמצאים במרכז העולם, וכל העולם הוא באמת כך מרגיש, וכדאי לנו גם כן לא לברוח מזה, כי אפשר לברוח, ולא להגיד אנחנו כמו כולם, כי אנחנו לא כמו כולם, ולא להגיד שאנחנו לא אשמים בשום דבר, כי אנחנו כן אשמים, כך אומר זוהר הקדוש. אנחנו צריכים להכיר את הדברים שלנו, ואנחנו לא יכולים מזה להתנזר. לא יכולים לברוח מזה. אם אני נולדתי בצורה כזאת, שאני קובע את השלום העולם, אז אני, כל דבר אני יכול לשנות, רק לא זה.
אז אם מגיע לך עכשיו החברה הישראלית כחולה, ואתה רופא, אז איך אתה מסביר לחברה הישראלית את המחלה שלה? ומה היא חולה?
עם ישראל, כמו שכתוב, זה הלב של העולם. ואנחנו רואים שזה כך, אין לאן לברוח. אנחנו כאלו, כן? זהו. מה שקורה אצלנו, יקרה בכל העולם. אני חושב על, 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 על הרע בינינו, איך להריף עם, עם השני, אני כאילו משדר את זה לדייש ולכל מיני שכנים שלנו, והם יוצאים נגדי. אני בכוונות שלי, במחשבות שלי, מנהל אותם נגד ישראל. אני בכוונות שלי, של המלחמות, שצוחים בכנסת, בכל מיני מקומות שבעם ישראל, אני מפעיל אותם זה נגד זה. גם במדינות ערב וגם בכלל בכל המדינות. אני עושה את זה, כך כתוב בספרי הקבלה. ומי יותר מהמקובלים מבינים את הדברים האלה. ולכן צריכים לשמוע וללמוד מה, 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 מה נעשה, ואיך אנחנו באמת מגיעים לפתרון. אם זה תלוי בנו, אם רק אנחנו נבין שזה תלוי בנו, עוד כמה שזה קל. בוא נעשה, בוא נשחק בזה. אנחנו לא יודעים לעשות את השלום, שלמות, חיבור, אהבה בינינו באמת, בוא נעשה את זה בצורה מלאכותית. נהיה אדיבים זה לזה, לאט לאט נלמד, איך להתקרב, מה אכפת לימין, שמאל או משהו. אם אני בזה גורם רע לכל העולם, וכל העולם מגיע אלינו, רוצה לאכול אותם, כבר מפסיק איתנו כל הקשר, רוצה לבטל מדינת ישראל, צריכים משהו לעשות. במיוחד נגד אותם האנשים, שלא אכפת להם שלום המדינה וכלום, רק כדי להיות איזה פקיר לשעה, כן? זאת אומרת, להיות שם שליט בירושלים, בכנסת לכמה חודשים, אחר כך שכל המדינה היא ייגמר, לא חשוב לו.
אז מה בעצם המחלה של החברה הישראלית? מחלת שכחה? שכחנו?
לא, חוסר ידיעה במערכת שהיא מנהלת אותנו. זה מה שחוכמת הקבלה אומרת, ומסבירה לנו איך אנחנו צריכים להגיע לעם ישראל, איך אנחנו צריכים ללמד אותם, ובאיזו צורה מה אנחנו צריכים לספר להם. אם עם ישראל רק ידע על זה, כבר ידיעה על המערכת הזאת, היא כבר נותנת לאדם איזה מין מחשבה איכשהו צריך להתנהג עם הזולת. ובהתנהגות שלנו עם הזולת אנחנו קובעים התנהגות של כל האומות העולם סביבנו.
אוקיי, וקודם דיברת על זה שהתרופה היא בעצם קשורה לכוח עליון. אז מצד אחד יש איזושהי מערכת ויש פה איזשהו כוח עליון.
כוח שמנהל את המערכת. זהו, זה פשוט נקרא כוח עליון. אנחנו נמצאים במערכת הגדולה, אנחנו נמצאים בתוכה, המערכת נקראת מערכת הטבע, אבל אנחנו יודעים שברובה היא נסתרת מאיתנו, כמו באסטרונומיה, במדעי חלל, גם כן באטומים, אנחנו מגלים רק חלק קטן, משהו, ככה כמו איינשטיין אמר, שהוא דומה, מדמה את עצמו לילד קטן, שמשחק עם אבנים על שפת הים, וים זה כל החוכמה, הוא לא יודע מה זה בכלל. אז ככה זה באמת, אנחנו צריכים להבין שיש כאן מערכת אדירה, שהיא מנהלת את כל המציאות, ואנחנו דווקא הקטנים האלה, האומללים האלו, בבלטני כדור הארץ, אנחנו מנהלים מצדנו את המציאות הזאת בהתנהגות בינינו, או לטובה או לרעה. אז בואו נעשה התנהגות לטובה, ונראה עד כמה שזה ממש משפיע על כל המערכת, היא חוזרת עלינו בצורה טובה. נרגיע את כל העולם, נרגיע את כל השכנים. כמו שכתוב בישעיהו הנביא, שבני ישראל, שאומות העולם מביאים בני ישראל על כתפיהם לירושלים. בואו נגיע למצב שפתאום אנחנו נרגיש עד כמה שכולנו מתייחסים עלינו בטוב. למה להמשיך לסבול ולשמוע כללות האלה מכל העולם?
אני חושבת שההרגשה היא בחיים שלנו זה שהם כל כך עמוסים וקוראים כל כך הרבה דברים שאנחנו באמת מצליחים רק לתפוס נורא מעט, ויש כמו איזה כבדות כמו ערפל כזה, שלא נותן לנו לראות איזו תמונה יותר ברורה כמו שאתה מתאר.
נו, אז מה, אז צריך שהרע יתגלה יותר?
אני מקווה שלא.
אז איך יכול להיות לא, אם אנחנו לא משנים את המציאות?
מה אתה צופה באמת בשנה?
אני צופה?
כן.
אני לא צופה כלום, זה הכל תלוי בהתנהגות העם. אם העם מתנהג ביותר גישה טובה, רכה זה לזה, אז זה יהיה ככה טוב בכל העולם. מכל הבחינות, כולל אקלים אפילו, כולל כל המערכות שבטבע. ואם העם לא יתקרב זה לזה, אז מחכים לנו מכות גדולות מאוד, גם בכל מלחומות העולם, גם אצלנו בעולם, במדינה שלנו, וגם מכות אקלים, מחלות מכל הבחינות. אני מאוד מקווה שאנחנו ננהל את העולם בצורה טובה.
טיפ ראשון להתקרבות לאדם שאני מחזיק בדעה הפוכה ממנו ב-100% וחושב שדעתו היא גורמת לנו לחורבן. טיפ ראשון להתקרבות לאדם כזה, ביני לבינו, מה אני יכול לעשות?
נגיד ששלום הילד שלי הקטן תלוי בו. איך הייתי מתנהג עליו?
בגלל זה אני בדיוק שונא אותו, כי אני יודע ששלום הילדים שלי תלוי בו, והוא מארגן לי פה מדינה שחס ושלום.
לא. אתה, ביחס שלך אליו, מארגן אותו שיתייחס אליך ככה ולילדים שלך ככה.
לא הבנתי. אז תסביר לי את הטיפ, איך אני יכול להתייחס בטוב למישהו שאני ממש סולד מהדעה שלו?
לא הוא המנהל את עצמו, אלא אתה מנהל אותו.
ככה אני צריך לומר לעצמי?
בטח.
נגיד שהיא מחזיקה בדעה הפוך, נגיד שהיא סקולנית ואני ימני, אז אני ככה צריך להגיד לעצמי שאני מנהל אותה?
כן, ביחס שלך אליה. ביחס שלך אליה ולכל אחד ואחד, אתה מנהל את האנשים לטובה או לרעה.
אוקיי, אז מה זה אומר? שאיך אני צריך להתייחס אליה?
תתחיל להתנהג טוב. כל ישראל חברים.
אם אני אתחיל להתנהג אליה טוב, היא תסכים עם דעתי, היא גם תהיה ימנית?
תנסה, ואתה תראה, על כל פשעים תכסה אהבה.
לא הבנתי את הטיפ. אני צריך להתייחס אליה טוב?
כן.
ואז מה?
וללמד אותה בזה, איך היא צריכה להתייחס אליך בחזרה.
ומה אני עושה עם הסלידה ממנה והשנאה שהולכת וגוברת אליה?
תראה, תעלה מעל זה. כי לא האופי שלך צריך כאן להגיד לך מה לעשות, אלא המטרה הגדולה. התפקיד הגדול שיש לך. שאתה נכנס לניהול העולם, שאתה בזה מקרב את העולם לטוב. ככה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו.
יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, דוקטור לייטמן. תודה רבה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם בשבילנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.